מאתר sinai.org.il אנחנו לומדים היום הדף למדווה במסכת צבחים. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, נסיים בסוף הפרק בעזרת השם בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק במחשבות שיכולות לפסול את הקורבן, והיום נחלק את השיעור לגבי זה לארבעה חלקים. החלק הראשון זה פשוט המשנה, ובמשנה יש רישה וסיפה. ברישה יש מקרה שלגביו יש מחלוקת, בסיפה יש אוסף של מקרים שבהם כולם מסכימים שהם לא פוסלים. המקרה של הרישה זה די דומה למחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו, רק שחסר שם דבר אחד, וזה הזריקה. כלומר, תוך כדי שהוא שחט למשל, הוא חשב שהוא יחכה עם אדם למחר, או שהוא יציא את אדם החוצה מהזרה, אבל הוא לא אמר שהוא יזרוק את אדם מחר או יזרוק את אדם בחוץ, אלא פשוט סתם ככה יחכה איתו למחר או יוציא אותו החוצה, ואז פשוט יניח. זה נקרא מחשבת הינוח והוצאה. פיגול זה ודאי שלא, כי הוא לא תכנן לזרוק, אלא סתם להניח או להוציא. אבל יש מחלוקת מה בכל זאת המעמד. חכמים אומרים שזה קשר לגמרי, רב יהודה אומר שאומנם זה לא פיגול, אבל זה כן פסול. זה הרישה. הסיפה כאמור מביאה אוסף של מחשבות ששם כולם מודים שהם לא פוסלות. במה מדובר? נחלק אותם לארבע. אחד זה שהוא תכנן לשים את הדם לא במקום הנכון, כלומר למעלה במקום למטה או להפך, בפנים במקום בחוץ או להפך. שתיים, שהוא תכנן שמי שיוכל את הבשר או מי שיקריב את האמורים יהיו טמאים או ערלים. שלוש, אם מדובר בפסח הוא תכנן לשבור את העצמות או לאכול אותו נע, כלומר לא צלוי. וארבע, הוא תכנן שהוא יערבב את הדם של הקורבן בדם של קורבן פסול ואז יזרוק. בכל המקרים האלו, אם הוא יעשה את זה בפועל, כמובן שזה דבר לא טוב, אבל אם הוא רק חשב שהוא יעשה את זה, זה לא פוסל את הקורבן, כי כמו שכבר הזכרנו, המחשבות היחידות שיכולות לפסול קורבן, זו מחשבת שלא לשמע בחלק מהקורבנות, או הנושא שלנו, מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ולפי רבי יהודה ברישה, גם מחשבת הינוח או הוצאה, גם בלי לתכנן לזרוק. עד כאן המשנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בגמרא, וזה לגבי מחשבת הינוח והוצאה, שכאמור לפי חכמים זה קשר, לפי רב יהודה זה אמנם לא פיגול, אבל זה כן פסול, והגמרא מחפשת מה הטעם של רב יהודה, ולגבי זה היא מביאה שתי שיטות, שיטה אחת מהפסוקים ושיטה שנייה מסברה. השיטה מהפסוקים זה של רבי אלעזר, אנחנו מסבירים את זה לפי השתמק, וזה שיש שני פסוקים לגבי קורבן תודה שאוסרים להשאיר את הבשר עד הבוקר. פסוק אחד בויקרא כ"ב, לא תותירו ממנו עד בוקר, ופסוק שני בויקרא ז', לא יניח ממנו עד בוקר. והגמרא אומרת בשביל מה צריך שני פסוקים, אלא הפסוק השני שהזכרנו, אם לא צריך אותו בשביל ללמד שאסור להניח את הבשר, צריך אותו למשהו אחר. למה? לנושא שלנו, שלא רק אם הוא יניח בפועל זה פוסל, אלא גם אם הוא רק חשב להניח, גם זה פוסל. זה המקור הראשון לרבי יהודה. אבל הגמרא מביאה לזה שלוש קושיות. קושייה אחת שאותה הגמרא תפתור זה שיש ברייתא אחרת שמשתמשת בפסוק הזה כבר ללימוד אחר, וזה שלא רק בקורבן תודה אסור להניח עד הבוקר, אלא גם ברשימה ארוכה של קורבנות אחרים. אז איך אפשר ללמוד מזה שני דברים? אומרת הגמרא, זה לא קשה. אם זה רק היה בא ללמד לשאר הקורבנות שאסור להניח, אז היה צריך לכתוב כמו שכתוב בשאר הפסוקים שמדברים על האיסור הזה, לא תותירו. למה כאן כתוב בניסוח אחר לא יניח? אלא שזה בא ללמד על עוד משהו, וזה על המחשבה להניח. אז את הקושייה הראשונה פתרנו. אבל כאמור יש עוד קושיות. קושייה השנייה זה שגם אם נאמר שיש כאן מקור למחשבת הינוח, מה לגבי מחשבת הוצאה? הרי גם בזה רב יהודה פוסל. וקושייה שלישית ומוחצת, יש ברייתא שאומרת בפירוש שהמקור של רב יהודה זה מסברה, ולא כמו שאמר רבי אלעזר מפסוק. לכן אנחנו באמת דוחים את רבי אלעזר, ואנחנו עוברים לשיטה השנייה, שזה כאמור הברייתא, שאומרת שהמקור של רב יהודה זה מסברה. מה הסברה? אומרת הגמרא, הסברה פשוטה. בדיוק כמו במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם יש דבר שאם עושים אותו בפועל הוא פוסל, אז גם אם רק חושבים לעשות אותו, גם אז הוא פוסל. זאת הסברה, וממילא, כיוון שאם הוא היה מניח את הדם ומוציא אותו, גם בלי לזרוק בזמן אחר או במקום אחר, זה גם היה פוסל את הקורבן, אז גם אם הוא רק חשב לעשות את זה לפי רבי יהודה, גם אז זה פוסל. זאת הסברה, אבל ממילא נשאלת מיד השאלה, אם זאת הסברה שלו, אז למה רבי יהודה פסל רק ברישה? הרי גם בסיפה של המשנה ראינו אוסף של פעולות בעתיות, ושם רבי יהודה מודה שאם הוא רק חשב לעשות אותם, אז זה לא פוסל. אז למה ברישה רבי יהודה פוסל ובסיפה לא? לגבי זה, הגמרא מביאה שלוש תשובות. הראשונה שנביא סוג של בונוס, לא חייבים אותה, השתיים האחרות חייבים. התשובה הראשונה היא ספציפית לגבי אחד מהמקרים, וזה כשהוא חשב שיבואו כהנים טמאים או ערלים ויוכלו או יקריבו את הקורבן. ולגבי זה אומרת הגמרא שתי מילים, כל כמיני, כלומר מה הוא יכול להכריח כהנים אחרים לבוא ולאכול או להקריב את הקורבן, ברור שלא. לכן כל מחשבה על פסול שלא תלוי בו אלא באדם אחר, זאת מחשבה חסרת משמעות, מתעלמים ממנה, ולכן זה לא פוסל. אז זאת תשובה ראשונה לגבי אחד מהמקרים, היא כאמור בונוס, כי עוד רגע נסתדר בתשובה השנייה גם בלעדיה. התשובה השנייה, שונה כמעט על כל המקרים של הסיפה, זה שגם כשרב יהודה אומר שעצם המחשבה על מעשה פסול היא פוסלת, זה דווקא אם זה מחשבה על מעשה כזה שהוא באמת פוסל את הקורבן. לעומת זאת, כל הפעולות שבסיפה, חוץ מדבר אחד, זה דברים כאלה שגם אם הוא היה עושה אותם בפועל, הם לא באמת היו פוסלים את הקורבן. למה? אז בואו נעבור אחד אחד. לגבי לשבור את העצמות של הפסח או לאכול אותו נע, זה ודאי פעולה אסורה, הוא גם לא יצא ידי חובה אם הוא יאכל נע, אבל הקורבן עצמו כבר הוקרב, זה ודאי לא נפסל למפרע. לגבי שיוכלו, יקריבו טמאים או ערלים, הרי אדם כבר נזרק, אז גם אם הבשר או האימורים לא נעשו כמו שצריך, עדיין אדם עצמו מחפר. לגבי לערב את אדם בדם של קורבן פסול, גם כאן רבי יהודה סובר שמין במינו לא בטל, לכן אדם הכשר לא מתבטל, וכשיזרקו את התערובת הזאת על המזבח, אז בדיעבד לפחות זה יחפר, לכן גם זה מחשבה על דבר שלא פוסל. והדבר האחרון, אם הוא כיוון לשים את אדם למעלה או למטה או להפך, גם כאן רבי יהודה סובר כמו שמואל שראינו בדף כ"ו, שבדיעבד אם זרקו את אדם לא במקום הנכון, אז אמנם הבשר פסול, אבל אדם עצמו מחפר. לכן באמת כמעט בכל המקרים של הסיפה, רבי יהודה אמר שמחשבה עליהם לא פוסלת, כי גם הוא היה עושה אותם בפועל, גם אז זה לא היה פוסל, לפחות לא בדיעבד. לעומת זאת, בשני המקרים שרבי יהודה כן פסל, וזה מחשבת הינוח או מחשבת הוצאה, אם הוא היה עושה אותם בפועל, זה כן היה פוסל, לכן גם המחשבה על זה פוסלת. עכשיו רק נעיר בסוגריים, זה לגבי אדם. לגבי האימורים, האימורים הרי לא פוסלים את הקורבן, אם אדם נזרק כמו שצריך, זה רק יפסול מדרבנן, אבל אומר השתמק, כיוון שבדם זה כן פוסל, אז גזרו גם על זה וגם על המחשבה על זה, אבל בשאר הפעולות לא גזרו. אז עד כאן התשובה השנייה, למה רב יהודה בסיפה לא פוסל, כי שם מדובר בפעולות שלא פוסלות את הקורבן. אבל, כמו שהדגשנו כמה פעמים, זה נכון לגבי כמעט כל המקרים של הסיפה. אבל יש מקרה אחד ששם לכאורה, אם הוא היה עושה את זה בפועל, זה כן היה פוסל, וזה אם במקום לזרוק את דם החטאת על המזבח בחוץ, הוא היה מכניס אותו לתוך הקודש וזורק על המזבח שם. זה לפי כולם ודאי פוסל את הקורבן, ולכן לא מובן למה לגבי זה לפחות רב יהודה לא אמר שגם המחשבה על זה פוסלת. עונה הגמרא, ואנחנו מסבירים את זה כאן לפי ההסבר בשוטנשטיין, כדאי לראות שם, הם כותבים שזה בשם התוספות, אבל בתוספות קצת יותר קשה להבין את זה, וזה שנכון. באמת, אם הוא היה מכניס את הדם וזורק אותו בפועל, אז הקורבן היה נפסל. אבל המחשבה על זריקה בפנים היא חסרת משמעות. למה? כי הרי זריקה בפנים היא לא באמת זריקה, היא לא מחפרת, הרי אמורים לזרוק בחוץ. התורה חידשה שאם זורקים בפנים זה נחשב זריקה, לעניין זה שזה נפסל, אבל זה רק אם זרקו אותו בפועל. אם רק חשבו על הזריקה, מחשבה על זריקה לא אמיתית היא חסרת משמעות, והיא לא זאת שתפסול. מה כן יכול לפסול? אם נאמר שגם עצם ההכנסה של אדם לקודש, גם אם לא זרקו אותו שם על המזבח בפנים, גם היא פוסלת, אז לכאורה גם המחשבה על הכנסה גם אמורה לפסול. ולגבי זה אומרת הגמרא, יש תרי תנאי אליבא דרב יהודה. כלומר, יש מחלוקת מה רב יהודה אמר. לפי ברייתא אחת, רב יהודה אומר שאם יכניסו את אדם בפועל, גם בלי לזרוק אותו, זה עצמו יפסול, וממילא גם המחשבה על זה פוסלת, אפילו אם הוא לא חושב לזרוק את אדם, אלא רק להכניס. הוא לומד את זה מהפסוק לא תזבח וכולי דבר רע, וזה ממילא לא כמו המשנה שלנו, ששם הוא לא אמר שמחשבה על ההכנסה פוסלת, אבל לפי משהו מדויק ממה שרב יהודה אומר במשנה בפבט עמוד ב', שם הוא אומר שעצם ההכנסה של אדם לא פוסלת, וממילא ודאי שגם המחשבה על זה גם כן לא פוסלת, ואפילו אם יחשוב להכניס ולזרוק, עדיין זה לא יפסול, כי כמו שכבר אמרנו, מהמחשבה על הזריקה אנחנו מתעלמים, אנחנו מסתכלים רק על המחשבה להכניס, ואם להכניס בפועל לא פוסל, אז גם המחשבה על זה לא פוסלת, וזה כמו המשנה שלנו, שרב יהודה לא הזכיר שזה פוסל. וזה לגבי המחשבה להכניס את אדם. רק בסוגריים אני אעיר שדילגתי פה על אחת מהגדרות בגמרא, שלפי המשנה שלנו והמשנה בפבט שהמחשבה על הכנסת אדם לא פוסלת, זה מוגדר בגמרא שבשביל לפסול צריך דווקא לחשוב על מקום שהוא משולש בדם, באימורים ובבשר. אז רק נסביר מה הכוונה. הכוונה היא שרק אם הוא חשב להוציא את אדם מהעזרה, שמחוץ לעזרה כשהיה יותר הבמות זה מקום שאם היה שם מזבח היה אפשר לזרוק את אדם, להקטיר את האימורים, לאכול את הבשר, זה מחוץ לעזרה, זה נקרא מקום משולש. דווקא מחשבה להוצאה מחוץ לעזרה זה מה שפוסל, אבל מחשבה לתוך העזרה זה לא פוסל. זה בסוגריים רק שנבין את הניסוח שבגמרא, ועד כאן החלק השני של השיעור. ראינו שלפי רב יהודה מחשבת הינוח או הוצאה פוסלות, הבאנו שתי סיבות לזה, סיבה ראשונה זה מפסוק אבל דחינו, סיבה שנייה זה מסברה שבעצם בכל פעולה שפוסלת קורבן אז גם המחשבה לפעולה הזאת פוסלת, לכן מחשבת הינוח והוצאה פוסלות, אבל בכל הסיפה זה לא פוסל כי שם אותן פעולות גם אם היו עושים אותן בפועל הם לא היו פוסלות, וזה נכון גם לגבי הכנסת אדם בקורבן חטאת, שאומנם אם היו זורקים את זה בפועל זה כן היה פוסל, אבל אנחנו מתעלמים מהזריקה, ואם רק היו מכניסים זה לא היה פוסל, ולכן גם המחשבה על זה לא פוסל. לפי רב יהודה במשנה שלנו, בברייתא יש דעה אחרת של רב יהודה שזה כן היה פוסל ולכן גם המחשבה פוסלת, וכאמור זה מחלוקת מה דעת רב יהודה. החלק השלישי מתחיל בשורה השישית בעמוד ב', ולפני שנראה אותו רק נזכיר את מה שלמדנו במשנה בדף כ"ט, וזה שמחשבת פיגול יכולה לחול רק אם היא עצמאית בשטח, כלומר שהיא הבעיה היחידה ואין עוד בעיות. אבל אם יש עוד איזושהי מחשבת פסול בתהליך הקורבן, זה עושה שזה לא יהיה פיגול אלא רק פסול. עכשיו יש מחלוקת בין חכמים לרב יהודה, האם זה משנה הסדר. כלומר, אם היה קודם פיגול ורק אז פסול אחר, לפי חכמים זה עדיין יהיה רק פסול ולא פיגול, לפי רב יהודה, במקרה כזה זה כן יהיה פיגול, אבל כולם מסכימים שאם קודם היה פסול אחר ורק אז מחשבת פיגול, זה ודאי יהיה רק פסול וזה לא יהיה פיגול. זה מוסכם על כולם. עכשיו נחזור לנושא שלנו. מה קורה אם היה קודם מחשבת הינוח, למשל בשחיטה, ואחרי זה למשל בקבלת אדם היה מחשבת פיגול? כלומר עוד פעם, קודם הינוח ואז פיגול. מה הדין? אז לפי חכמים ודאי שזה כן יהיה פיגול, כי מחשבת הינוח היא בכלל לא פוסלת לדעתם, לכן יש פה רק מחשבת פיגול וזה מפגל. אבל לפי רב יהודה שמחשבת הינוח כן פוסלת ורק אחרי זה הגיעה מחשבת פיגול, לכאורה זה צריך להיות פסול ולא פיגול. אז האמת היא שזאת תהיה המסקנה שלנו, שזה רק פסול, אבל לפני המסקנה רבי אבא בא ומחדש שזה לא כך, אלא זה כן פיגול. למה זה פיגול? הרי זה כבר נפסל לפני זה. אומר רבי אבא מסברה, מחשבת הינוח ומחשבת פיגול זה לא כמו שתי מחשבות שונות לגמרי, שבאמת אז אם זה כבר נפסל זה לא יכול אחרי זה להתפגל, כי מחשבת הינוח זה בעצם השלב הראשון של מחשבת פיגול. הרי בכל מחשבת פיגול, כשאני אומר אני זרוק את הדם מחר, מה אני בעצם אומר? אני אחכה עם הדם למחר, שזה בעצם מחשבת הינוח, ואז אני אזרוק אותו. כלומר בעצם תמיד במחשבת פיגול יש גם מחשבת הינוח, ובכל זאת זה מפגל, לכן גם כאן אומר רבי אבא זה מפגל, אפילו שכאן שתי המחשבות היו נפרדות, מחשבת הינוח בעבודה אחת ומחשבת הפיגול רק אחריה בעבודה אחרת. זה מה שאומר רבי אבא, אבל כאמור הגמרא דוחה אותו, וידוחה משתי סיבות. סיבה אחת, לגבי הסברה שלו, אומרת הגמרא, נכון שבכל מחשבת פיגול מתחבא בעצם קודם מחשבת תינוח, אבל זה הכל עדיין ביחד באותה מחשבה, לכן זה מפגל. כאן לעומת זאת, שתי המחשבות היו נפרדות לגמרי, קודם מחשבת תינוח, ואחרי זה גם מחשבת פיגול. במקרה כזה, זה קודם נפסל במחשבת הינוח, ורק אחרי זה הגיע גם מחשבת הפיגול, ולכן זה לא יכול להתפגל, וזה נשאר רק פסול. זה לגבי הסברה. דחייה שנייה זה מברייתא המפורשת, ברייתא שראינו בכ"ו עמוד ב' לגבי כהן שחשב לחכות עם אדם למחר ואז לזרוק אותו, אבל לא במקום הנכון. אז פיגול זה ודאי שלא, כי זה לא זריקה במקום הנכון, אבל זה בכל זאת כן פסול. ולמה? אז הסברנו שזה בעצם מחשבת הינוח, וזה לפי רב יהודה שמחשבת הינוח פוסלת. עכשיו הברייתא שם המשיכה ואמרה שאם אחרי זה הוא גם חשב מחשבת פיגול, בכל זאת זה עדיין יהיה רק פסול ולא יהיה פיגול. אז הנה אנחנו רואים בפירוש שאם היה קודם מחשבת הינוח ואחרי זה מחשבת פיגול, זה עדיין רק פסול וזה לא פיגול, וזה דחייה מוחלטת לרבי אבא. עד כאן החלק השלישי. עוד פעם, אם היה מחשבת הינוח ואחרי זה מחשבת פיגול, לפי חכמים זה יהיה פיגול, לפי רב יהודה רבי אבא חשב לומר שזה גם יהיה פיגול, אבל המסקנה היא שזה יהיה רק פסול. החלק הרביעי והאחרון מתחיל באמצע הגמרא בעמוד ב', וזה לגבי מקרה שעושה סוג של שילוב בין הרישא לסיפה של המשנה. וזה שהוא חשב שיוכלו את הקורבן רק מחר, כלומר מחשבת פיגול, אבל מי יוכל אותו? הוא חשב שיוכלו אותו כהנים טמאים. עכשיו לכאורה, כמו שלמדנו בדף כ"ט, ברגע שיש עוד מחשבת פסול ולא רק מחשבת הפיגול, אז לכאורה זה לא אמור להיות פיגול. אבל מחדש רב חיסטה, כאן זה כן פיגול. למה? כי המחשבה שיוכלו אותו כהנים טמאים היא לא מחשבת פסול. הרי גם אם יוכלו אותו כהנים טמאים, זה לא יפסול את הקורבן עצמו. מה שזרקו על המזבח כבר נזרק. זה רק יפסול את הבשר ויעשה שהאכילה לא טובה, אבל הקורבן עצמו עדיין כשר, ולכן מחשבה כזאת לא מפריעה למחשבת הפיגול לחול, וזה כן יהיה פיגול. זה מה שאומר רב חיסטה, ואם זה באמת נשאר, אבל רב מנסה גם להביא ראיה לזה, את הראיה נדחה, אבל כאמור עם הדין עצמו נשאר. הראיה של רבא, שהיא קצת מזכירה אגב את הראיה של רבי אבא בחלק הקודם, זה שהוא אומר, הרי בעצם בכל פיגול, בזמן המחשבה, הבשר עדיין לא ראוי לאכילה, כי הרי הבשר רק ניתר לאכילה אחרי שזורקים. אז אתה רואה שבעצם בכל פיגול, הפיגול מתייחס לבשר שעדיין אי אפשר לאכול אותו. לכן גם כאן, אפילו שאת הבשר לא יהיה אפשר לאכול כי יאכלו אותו טמאים, בכל זאת זה יכול להיות פיגול. זאת הסברה של רבא, אבל הגמרא מיד דוחה אותה, והאמת היא שהתחייה כל כך מובנת מאליה, שקצת קשה להבין למה רבא התכוון. אם יש למישהו הסבר יותר טוב, נשמח לשמוע בתגובות מתחת לשיעור באתר. בכל אופן דוחה הגמרא, מה הקשר? בפיגול רגיל, נכון שבזמן המחשבה הבשר לא היה מותר, אבל ברגע שיזרקו את הדם, עקרונית הוא אמור להיות מותר, והדבר היחיד שמפריע לו זה הפיגול, לכן זה פיגול. כאן לעומת זאת, גם אחרי שיזרקו הדם, אם באמת יבואו טמאים ויוכלו, זה יפסול את הבשר גם אחרי הזריקה. כלומר, יש כאן בעיה שהיא חוץ מבעיית הפיגול, לכן כאן היינו חושבים שאולי בכל זאת זה לא יהיה פיגול, לכן הראיה של רבא היא לא טובה, אבל כאמור, זה רק דוחה את הראיה של רבא, אבל הדין עצמו עדיין נכון, זה כן יהיה פיגול, כי המחשבה שיוכלו אותו טמאים, זה פסול פיגול מאוחר יותר זה לא פוסל את הקורבן עצמו, ולכן הפיגול כן יכול לחול לפי רב חיסטה, ועד כאן החלק העיקרי של החלק הרביעי של השיעור. בסוגריים, הגמרא מביא אחרי זה עוד מאמרה של רב חיסטה, גם לגבי קורבנות, אבל בכלל לא קשור למחשבות פוסלות. זה מובן כאן כי הדיון וגם סגנון הסברות מאוד דומים למה שהרגע ראינו ברב חיסטה. הנושא הוא אדם תמה שאכל קורבן. הדין הוא שתמה שאכל קורבן ממזיד חייב קרת, אבל זה דווקא אם הוא אכל את זה אחרי שקרבו המתירים שלו. כלומר, אם הוא אכל את הקורבן לפני שזרקו את הדם או לפני שקטירו את האימורים, הוא לא חייב קרת. עכשיו אומר רב חיסטה, מה קורה אם אדם תמה אכל בשר פסח שכבר זרקו את הדם והקריבו את האימורים, כך שעקרונית הבשר מותר, אבל עוד לא צלו אותו, והרי את הפסח צריך לצלות, כלומר בעצם הבשר עוד לא מותר באכילה, ואותו אדם תמה אכל אותו, האם הוא יהיה חייב קרת על התומה או שלא? אומר רב חיסטה, הוא יהיה חייב. למה? הרי הבשר עוד לא היה מותר, אז כאן זה קצת סברה דומה למה שראינו מקודם ברב חיסטה, נכון, הבשר עוד לא מותר, אבל זה לא בעיה בקורבן עצמו. הקורבן כבר קרבו מתיריו, זרקו את הדם, הקטירו את האימורים, מה שיש כאן זה איזשהו דין בהלכות אכילת פסח, אבל זה לא בעיה בקורבן עצמו, מבחינת הקורבן הבשר כבר מותר, לכן אם הוא אוכל את זה בתומה, הוא חייב קרת. זה רב חיסטה, ועכשיו שוב, כמו בדיון הקודם, בא רבה ומציע ראייה, והגמרא תדחה את הראייה, אבל לא את עצם הדין. הראייה של רב הזה מאימורים של קודשים קלים, גם את האימורים של קודשים קלים כמובן אסור לאכול, צריך להקטיר על המזבח, מי שאוכל אותם חייב מלכות, ובכל זאת למרות שהם אסורים באכילה, אם אדם תמה אוכל אותם, הוא עדיין חייב קרת. אז הנה אתה רואה שאפילו שהוא אוכל בשר שאסור באכילה, בכל זאת חייבים קרת. אז אותו דבר לגבי פסח, אפילו שהבשר עוד לא ראוי לאכילה, אם אדם תמה אוכל אותם, הוא חייב קרת. זאת הראייה של רב, אבל כאמור הגמרא דוחה אותה. שוב, היא דוחה את הראייה, לא את עצם הדין. היא אומרת, אתה לא יכול להשוות פסח לאימורים. אימורים, אמנם אסור לאכול אותם, אבל הם לא כלום, עדיין יש להם איזשהו תפקיד, צריך להקטיר אותם על המזבח. לעומת זאת, בשר פסח שעוד לא צלו אותו, אין לו כרגע שום שימוש, לכן היינו אולי חושבים שדווקא כשתמה אוכל את האימורים, אז הוא חייב, כי הוא אוכל משהו שיש לו שימוש. לעומת זאת, אם הוא אוכל פסח שלא צלו אותו, שזה דבר שאין לו שום שימוש כשהוא אכל אותו, אז אולי הוא לא חייב, כי זה בעצם כאילו לא אכל כלום. כמה שמלן אומר רב חיסטה שבכל זאת הוא חייב, כי העובדה שאי אפשר לאכול אותו, זה לא בעיה בקורבן, מצד הקורבן אפשר לאכול, זה פשוט דין באכילת פסח שצריך קודם לצלות, וזה לא מפריע לנו לחייב אותו גם בקרה על האכילה בתומעה. זה היה בדרך אגב, ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, וסיימנו בעזרת השם את פרק כל הפסולים, הדרן הלך כל הפסולים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון ראינו את המשנה, ששם יש מחלוקת לגבי מחשבת הינוח, לפי חכמים זה קשר, לפי רב יהודה זה פסול, אבל בסייפה לגבי אוסף של מחשבות אחרות, גם רב יהודה מודה שזה לא פוסל, וזה כשהוא חשב לשים את הדם במקום הלא נכון, או שיוכלו או יקריבו טמאים או ערלים, לשבור עצמות של פסח או לאכול אותונה, ולערבב את הדם בדם של קורבן פסול, זה היה החלק הראשון. בחלק השני חיפשנו מה הטעם של רב יהודה שאומר שמחשבת הינוח והוצאה פוסלות. רבי לזר למד את זה מפסוק מיותר בתודה שכתוב לא יניח, ולומדים מכאן מחשבת הינוח, אבל דחינו, זה טוב לינוח, זה לא עוזר לנו למחשבת הוצאה, וגם יש ברייתא שאומרת בפירוש שרב יהודה לומד את זה מסברה, לכן שיטה שנייה באמת זה שזה סברה, והסברה היא פשוטה. אם משהו פוסל, גם המחשבה עליו גם פוסלת. עכשיו שואלת הגמרא, אם זה נכון, אז למה רב יהודה לא פסל גם בכל המקרים שבסיפה? אומרת הגמרא, שלוש תשובות. תשובה אחת, לגבי שיוכלו או יקריבו טמאים, המחשבה שמישהו אחר יעשה משהו היא כמובן חסרת משמעות, כי הוא לא יכול להכריח מישהו אחר לעשות. דבר שני, בכל המקרים שהם חוץ מבדבר אחד, מדובר בדבר שגם הם יהיו עושים אותם, זה בכלל לא פוסל את הקורבן, אלא אם כבר רק את הבשר. ודבר אחרון, לגבי מחשבה להכניס אדם החטאת פנימה ולזרוק, אז אמנם זה כן היה פוסל את הקורבן אם היו עושים את זה, אבל ממחשבה על זריקה בפנים אנחנו מתעלמים, כי זאת זריקה שהיא לא באמת זריקה, ועל עצם הכניסה רב יהודה כאן ובפי בית אומר שהכנסת אדם בלי לזרוק היא לא פוסלת, לכן גם המחשבה על זה לא פוסלת. לעומת זאת, יש ברייתא ששם הוא אומר שזה כן פוסל, וזה באמת מחלוקת מה רבי יהודה אמר. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם שהיה לו מחשבת הינוח ואחרי זה מחשבת פיגול. לפי חכמים זה ודאי כן פיגול, כי מחשבת הינוח היא חסרת משמעות. לפי רבי יהודה שמחשבת הינוח אמורה לפסול, רבי אבא אמר שבכל זאת זה כן היה פיגול גם אחרי זה, כי בעצם מסברה בכל פיגול יש בהתחלה מחשבת הינוח ואז פיגול, אבל דחינו את הסברה וגם דחינו מברייתא, לכן למסקנה באמת לפי רבי יהודה זה רק יהיה פסול וזה לא יהיה פיגול. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על המחשבה שיוכלו טמאים, אבל רק למחר. רב חיסטה אמר שאפילו שלכאורה יש פה גם מחשבת פיגול וגם מחשבת פסול, זה לא נכון, אלא זה רק מחשבת פיגול ולא פסול, כי הפסול הזה שיוכלו טמאים למחר זה לא פסול בקורבן עצמו, אלא רק פסול באכילה, וזה לא מפריע. רב ניסה להביא לזה ראייה, אבל דחינו את הראייה, ובסוגריים הבאנו עוד מאמר של רב חיסטה לגבי קורבן פסח שלא נצלה, שחייבים עליו כשאוכלים אותו בתומה, למרות שלכאורה הוא לא ראוי לאכילה. הסברה של רב חיסטה דומה לסברה ממקודם, וגם שם רב מנסה להביא ראייה, וגם את זה דוחים. הדרן הלך כל הפסולים, כל הטוב.